טוב, שלום וברכה. אנחנו היינו בשאלה של הרמב״ם ששאל כך. על פי התפיסה שהוזכרה עד עכשיו, אז מטרת המין האנושי, כלומר האדם מתי הוא יוצא לפועל, כאשר הוא מוציא לפועל את החוכמה, וכן, במדרגה הגבוהה של החוכמה, בדעת אלוקים. אז שאל הרמב״ם, הרי דבר הזה קורה אצל יחידי סגולה בדור מן הדורות, אז איך אפשר לטעון שזה בעצם המטרה של מין האדם, בשעה שרוב ככל בני האדם בכלל לא מממשים את המטרה הזאת? אז העובדה שהמציאות מתנהלת באופן כזה שהמטרה הזאת לא מומשת אלא רק על ידי יחידי סגולה, לכאורה מראה שזה לא מטרת המין האנושי, כנראה צריך למצוא מטרה אחרת. כן? זה כמו נניח שהיינו אומרים, להמחיש את הדבר הזה. נניח שהיינו אומרים שמטרת הפרה זה להפיק חלב. לא מטרת הפרה. הוא אמר שבעלי חיים עניינם זה להועיל המין האנושי. נניח שמטרת הפרה זה להפיק חלב. עכשיו היינו עושים חשבון, פרה אחת ממיליארד פרות מפיקה חלב. זה היה הגיוני להמשיך לטעון שמטרת הפרה זה להפיק חלב, כי אתה רואה שיש לך מיליוני מיליונים שלא... לא מתנהלים, לא עושים את זה. זאת אומרת, לא מגיעים לזה. עכשיו, לא משנה כרגע מה הסיבות, אבל זה רק מראה שכנראה זה לא המטרה. זה בעצם השאלה שאנחנו שואלים. אומר הרמב״ם ככה, התשובה שמציאות כל אותם בני אדם היא לשתי סיבות. כלומר, הוא נשאר בזה שמטרת המין האנושי, האדם, יוצא לפועל דרך ההשכלה, כן, עד המטרה, להשכלה בדעת אלוקים, כן, זה הכרת האמת. האלוהית. אז מה הפשר של הקיום של שאר בני אדם? אומר הרמב״ם ככה, סיבה ראשונה, האחת לשמש לאחד דהו. לפי שאילו היו בני אדם כולם בקשי חוכמה מתפלספים, כלומר פילוסופים, היה העולם עובד וחלה, והיה נחת מן האדם ממנו בזמן מועד. כשאדם חסר מאוד, צריך לדברים רבים, והיה צריך ללמוד לחרישה, והקצירה, והדישה, והתכנה, והבישול, ועשיית הכלים לכל אלה. כדי שישלמנו המזון, לכן היה צריך ללמוד התביעה והריגה כדי לראות מה שילבש, והבנייה כדי לבנות מקום לחזור לצילו, ועשיית כל הכלים לכל אלה. ולא יספיקו ימי תושך מאוד על המלאכות, אשר אדם צריך לקיימו כל כך בהכרח, ומתי היה קונה אותו איש החוכמה ולא יודע מדע. לפי כך הומצאו אלו כולם, כדי שתעסקו באותם עסקים שצריך להם במדינה, ימצא החכם הדרוש לנפשו, לנפשו הכוונה החכם, ימצא את מה שדרוש לעצמו, בצרכים האחרים, ותתיישב ארץ ותמצא החוכמה. כן, אם כן, לפי מה שאנחנו רואים, אני אשלח ואני אחבר את זה. כששולחים את ההודעות האלו, הוא נתק ומתנצל. דווקא טוב. זה כבר פרצוף של מישהו, זה לא מוסר. טוב. בסדר, בוא נחזור לענייננו. מה מתכוון הרמב״ם פה לומר? הוא אומר דבר כזה, בוא נראה כמצב נתון שהאדם זקוק להרבה דברים, זה מצב נתון. עכשיו, שוב, תשים לב, הרמב״ם לא שואל את השאלה, אז למה אלוקים לא ברא את האדם באופן שהוא לא יצטרך לאותם דברים? כי אנחנו לא עסוקים פה בלהציע הצעות אלטרנטיביות. אנחנו בוחנים את המציאות, ואנחנו על פי מה שאנחנו רואים במציאות, אנחנו בוחנים מה המטרה, לא במובן של המטרה התכליתית של למה אלוקים רוצה שיהיה עולם. זה, לא בזה אנחנו מתעסקים. אנחנו בוחנים מציאות ואנחנו אומרים במטרה הטבעית שלה, זאת אומרת, מתי היא יוצאת לפועל. כן? בהקשרה המציאות שלפנינו. להציע אלטרנטיבות, זאת אומרת, תעשה את זה בצורה אחרת, ולמה אלוקים עושה בצורה אחרת, זאת הצעה שהרמב״ם לא מתייחס אליה, לדעתי הוא תפס שההצעה הזאת היא לא רלוונטית, כי הרי אתה לא יודע מה המטרה התכליתית של הכל. אז כשאתה מציע בו, תשנה את המציאות, ובמקום אדם שזקוק לכל כך הרבה דברים, תחינה, קצירה, דישה, בשביל לא יכול לו, בוא תברא אותו כיצור משכיל, פוטנציאל להשכלה, בלי כל הצרכים האלה, זה בעצם הצעה לסדר היום, זאת אומרת, זה הצעה לברות מין אנושי אחר. עכשיו, אתה לא יכול להציע הצעה כזאת, כיוון שאתה לא יודע מה התכלית של הכל. כן, זה פשוט. דיברנו על זה, נדמה לי, לא? לא דיברתי לכם על הדבר הזה? בואו נמחיש לכם את הנקודה הזאת, את ההבדל בין זה לבין נשמע שהרמב״ם כן מחפש תכליות. בואו נניח שאני לא מבין במזגנים. וזה לא נניח, זה באמת נכון. עכשיו, אני רואה את האוויר נפלט מהמזגן בקצב מסוים. ככה זה עובד, ואני רואה איזה שהוא פותח את הזה, ואני רואה שם כל מיני חוטים וכו'. ואז אני אומר, רגע, מפריע לי, למה האוויר לוקח לו לקרר את כל החדר הזה במשך רבע שעה? תעשה אותו באופן שהוא יוכל לקרר ב-10 דקות. ואפילו אני מציע, בוא תזיז את הכפתור הזה, וזה ברור שזו הצעה שטותית, נכון? כי אני לא מבין בכלל איך זה עובד. זאת אומרת, אני לא מבין מה המטרה של כל כפתור פה שנמצא בתוך המסגן, וכל חוט שנמצא שם. ואז להציע, בוא תעשה את זה אחרת, ונגיע לתוצאה אחרת, זה הצעת שטות, זה חוסר הבנה. אחרי שתבין את הכל, אז אתה גם תבין את המגבלות, ואתה תבין את ה... אפשרויות, ואז אתה תראה, יכול להיות שזה באמת מוכרח לבנות אותו בצורה כזו, יש לנו אותו בצורה אחרת. אותו דבר גם ביחס לעולם. אז להציע לאלוקים הצעה לסדר היום, בוא תברא יצור אנושי שונה, ואז לא נצטרך כל מיני דברים, זה לא הצעה רלוונטית. כי ביחס למטרה התכליתית של הכל, אין לנו את הידיעה, וגם אם הייתה לנו את הידיעה של המטרה התכליתית, אתה צריך להבין איך המטרה הזאת יוצאת לפועל דרך כל הפרטים השוקמים במציאות, וזה בלתי אפשרי לבן אדם לתפוס את כל המכלול הזה. נחזור לעניינים. לכן אומרים הרמב״ם, מצב נתון שאדם זקוק לכל המלאכות. עכשיו, איך הוא יצא לפועל? כן, עכשיו בוא נחשוב עכשיו אם אנחנו צריכים להיות במקום אלוקים. איך בן אדם יצא לפועל? אם אני אברא בן אדם אחד, הוא לא יצא לפועל, כי הוא יצטרך לדאוג לכל שאר הדברים שנמצאים אצלו, וכל הצרכים שלו. כי אז כל הזמן הוא יתעסק רק במלאכות האלה. מתי הוא יוציא לפועל את הצד השכלי? אתה צריך גורם אחר שייצר לו את המלאכות האלה. נכון? שיביא לו את העניינים האלה. אז איך זה יקרה? אתה צריך עוד בני אדם שיהיו במציאות, שהם יהיו עושים את הפעולות האלו, כדי שבסופו של דבר מי ש... יכול להגיע למושכלות, כלומר יהיה את האדם שכן יכול להגיע למושכלות, והוא ינצל את התוצאה של הפעולות שעושים אותם בני אדם אחרים. עכשיו, רק אם אנחנו נחשוב היום, אחרי שאנחנו רואים איך העולם עובד, אנחנו נראה שככל שגם הטכנולוגיה מתפתחת, אז בעצם זקוקים להרבה פחות אנשים, בשביל לעשות הרבה מלאכות. כן? פעם מה שהיה זקוק ל-20 אנשים, היום אתה שם בן אדם אחד על מכונה, והוא עושה את הדבר הזה. יכול להיות שבעוד כמה זמן, אנחנו גם לא נצטרך לשים בני אדם על המכונה הזאת. אנחנו נוכל לשים מכונה על מכונה. אנחנו גם היום עושים את זה שעושים במכונה על מכונה, אבל לא לגמרי. יכול להיות שאנחנו נוכל בכלל להגיע למצב שאנחנו לא זקוקים למגענו, שאתה מתכנת איזשהו דבר, והוא מייצר לך עבודה למשך שנים, דרך אותו דפוס ייצור, והוא דואג לכל מה שצריך. זה לא רחוק הדבר הזה, יש לנו היום די כלים, בטח בכיוון. יכול להיות שיש גם חלק מזה גם בפועל. עכשיו, אז לפי זה, באמת ככל שיעבור הזמן, בני אדם יותר יתפנו להתעסק בצד השכלי. כן? עכשיו תאמרו, זה לא בהכרח, כי יכול להיות שהם יתעסקו רק בדברים החומריים, נכון, יכול להיות שבשלב ראשון הם יתעסקו בדברים החומריים, אבל כיוון שהעיסוק החומרני האובססיבי, כשיש לך הרבה פנאי, אז זה כבר... אובר. הוא לא מתאים לנפש האדם, אז האדם בעצמו, דרך כל מיני תופעות שהוא יחווה, גם רגשית, גם דרך השכל, וגם יכול להיות שדרך הקשה, יכול להיות שהוא יגלה שהמון מחלות ישנם, והמון סבל ישנו, בגלל שהוא חי בצורה מסוימת. צריך לחיות בצורה אחרת, עד שהוא יגיע לזה, שהוא צריך לחיות חיים שכליים. בסדר, אבל זה, כל זה צריך להיווצר אחרי הרבה תהליכים של התפתחות של בני אדם, של כל אחד שמסייע לעשות את זה, לעשות את זה, ולפתח את הדבר הזה, ולאט לאט הדבר הזה הולך ונבנה. אז אני אומר, אחרי מה שהרמב״ם אומר. אבל מבחינת הרמב״ם גם נניח של נצח נצחים זה יישאר בצורה כזאת, שבני אדם יצטרכו כל כך הרבה אנשים כדי לייצר את הדברים שהם נזקקים להם, אז בסדר, אין אפשרות אחרת. האדם זקוק לכל המכלול הזה של הדברים, ובשביל לייצר אותו, אנחנו צריכים המוני אנשים, אז ככה העולם בנוי. אז אני רוצה רק להוסיף. אבל מה, בשביל זה צריכים מיליארדי אנשים? זה מאוד מוזר. אבל צריך לחשוב איך זה עובד. בוא נניח שבשביל בן אדם אחד, בשביל הפילוסוף, אנחנו צריכים 10 אנשים שייצרו בשבילו את כל הצרכים שמסביב, נכון? אבל, ומי ייצר לאותם 10 אנשים? יוצר ש10 אנשים גם צריכים כאלו, אבל לא, הם יכולים גם חלק מהם לייצר לעצמם, אבל לא בהכרח. נניח שכל בן אדם יכול את הייצור שלו זה ל4 אנשים. אז הוא מייצר לעצמו ולא עוד 3 אנשים. אחד מהם הפילוסוף המדובר, ועוד 2 מהחברים שלו. ומה עם 6 אחרים? עכשיו צריך עוד אנשים שיתעסקו. וככה כל פעם אתה מכפיל את מספר האנשים שצריך. עכשיו, יכול להיות שבאיזשהו שלב תהיה לזה איזושהי קצבה. אבל אז יאמר לך הרב, נניח שבסוף אחרי כל החשבונות, יכול להיות ש100 אנשים יכולים לייצר בשביל אותו פילוסוף שצריך להיווצר מה... יכול להיות, נניח שזה נכון. ולא צריך כל פעם עוד ועוד 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 אנשים. אבל יכול הרמה להגיד לך שאחד מכל 1,000 אנשים הוא פוטנציאל להיות פילוסוף. אז יהיה 999 שמייצרים בשביל אותו אחד, ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל זה שבטבע העולם ייווצרו עוד 1,000 אנשים, שיהיה עוד אחד שמתוך 1,000 הוא מגיע למעלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. וככה יכול להיות שזה כן פוטנציאל שקיים במציאות. עכשיו, יאמר לך הרמב"ם, אבל אנחנו רואים שגם זה לא אחד מ-1,000, האנשים ככה שמוציאים לפועל את הזה, זה מקרה מאוד יפה אם זה 1 מ-1,000, זה הרבה יותר, כמו שהוא אמר, זה יכול להיות דור באחד בדור מן הדורות. אז זה אמר הרמב״ם, יאמר הרמב״ם, נכון, כי יש בחירה חופשית ויש החמצה לאנשים. זאת אומרת, מה שבעצם התקדמנו זה אמרנו דבר כזה, אם אנחנו עושים את החשבון העמוק פה. אין אפשרות, נניח שיש לנו 1,000,000 אנשים באנושות, אין אפשרות שכל 1,000,000 יהיו פילוסופים, אין, זה לא אפשרי טכנית. ויהיה להם מוכרח להיות שחלק מהם יתעסקו בדברים יותר פשוטים ולא יתעסקו בענייני החוכמה. מוכרח, זה מוכרח להיות. בשאלה, האם יש אפשרות פוטנציאלית מבחינת המהלך האלוקי, שיהיה לנו נניח מהמיליון האלה 1,000 פילוסופים, התשובה היא, יכול להיות שכן, פוטנציאלית. אבל יש בחירה לאנשים, ויכול להיות שהם גם לא מוציא לפעול את הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, מה שהרמב״ם בעצם ענה, איך העולם צריך להיות בנוי מבחינת המבנה הבסיסי שלו, כדי לאפשר את הפוטנציאל בכלל של הפיתוח השכלי. בפועל זה שבני אדם יחליטו לעשות אחרת, זאת אומרת, אי אפשר לברוח מהצורך הזה. לעולם לא יהיו ממיליון אנשים מיליון פילוסופים. אין פוטנציאל כזה גם כן. אולי ממיליון יש 1,000 פילוסופים. כן, אבל אחד מכל 1,000 יכול להיות כזה. נניח, כמו שאמרנו. האם יהיה לנו 1,000 פילוסופים בפועל מתוך 1,000,000? התשובה היא תהיה לא בהכרח. כי זה יהיה תלוי בעוד כל מיני גורמים, שכמובן לבחירה החופשית יש לו תפקיד וכו'. אבל זה יותר מקרב, למה צריך כל כך הרבה אנשים, למרות שאנחנו רואים שהם לא מוצאים לגמרי לפועל את העניין שהוא תכלית האנושי. טוב, אנחנו נעצור כאן.